יום שני, בשבט, תפין עין א'. אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש של פשע חיים, ואנחנו בשער א', פרק י'. ועל פי זה יבואר פשר דבר, בעניין שילוי דעות בין שבין גדולי הראשונים ז"ל, אם האדם מישראל גדול מהמלאך ומלאך גדול ממנו. כלומר, שאלה כללית בכלל על מרכזיות האדם. יש לרב קוק מאמר על זה במסגרת המאמר הארוך שלו על הרמב״ם במאמרי ראייה. מאמרו של הרב קוק מאמרי ראייה על הרמב״ם הוא תשובה לטענותיו של הרב דוקטור זאב יעבץ, שבספר ההיסטוריה שלו דברי ימי ישראל, לא דברי ימי ישראל, שזה שם אחר, לא משנה, יש ספר היסטוריה 11 כרכים שכתב רבי זאב יעבץ, שם הוא טוען על הרמב״ם שהרמב״ם סטה מן היהדות הנאמנה לכיוון היווניות. תודה רבה, לא הייתה צריך, ירדוך. אם כן, אומר, היעבץ טענה שגם חוזרת על עצמה בחוגים שונים, שהרמב״ם נטע מן המסורת היהודית המרכזית לכיוון היווני. והוא מביא מספר טענות. כנגדן, הרב קוק עונה, הוא אומר שלא ייתכן לומר דברים כאלה על הרמב״ם, זה בטוח לא נכון, והוא מסביר שדברי הרמב״ם, לא רק שהם מעוגנים במקורות, אלא שיש להם גם יתרון רב. יש הרבה דברים שיש להוציא מהם. אחד הדברים שטען היעבד זה שלפי היהדות האדם הוא במרכז ההוויה, ואילו הרמב״ם אמר שלא ייתכן לומר שהאדם עומד במרכז העולם, והשאלה אם בכלל יש מרכז לעולם. אבל אם כבר, אומר הרמב״ם, לפחות המלאכים בוודאי גדולים וגבוהים מן האדם, כיוון שיש להם השגה יותר גבוהה מזו של האדם באלוהות.
אז מה
מרכז? אמרתי שלפי הרמב״ם ייתכן שאין מרכז בכלל, ואם בכלל יש מרכז, אז אם כבר, אז המלאכים, כיוון שהשגתם יותר גבוהה מהשגת האדם באלוהות. האם יש משהו לא ברור במה שאני אמרתי? טוב. כן.
איזה שלא למד מרבנו יונה, הרב יעבץ.
האם הרב יעבץ לא היה צריך ללמוד מרבנו יונה? אתה לא יודע, האמת אהובה מכל, מה אתה רוצה? עכשיו, הרב קוק, במקום לשרוף את ספרי היעבץ, עונה לו, הנה אתה רואה. הוא מתייחס לטענות. אז לגבי הטענה הזאת על מרכזיות האדם, אז הרב זצ"ל, מלבד זה שהוא מביא שיש דעות שונות אפילו בין המקובלים עצמם בנושא הזה, ודאי שהמקובלים אינם חשודים על נטייה יוונית, אבל הוא אומר שיש גם יתרון עצום לשיטה של הרמב״ם. כי הרי אומר הרב, כל הכופרים שנתרבו בעולם מאז קופרניקוס לא בנו את כפירתם אלא על יסוד זה, שהם חשבו שהאמונה תלויה בהנחה שהאדם נמצא במרכז העולם וכדור הארץ בכלל זה. וברגע שקופרניקוס הזיז את כדור הארץ וסובב אותו מסביב לשמש, נשברה האמונה. כן, ככה הם סברו. עכשיו, אם יבוא רב אחרי קופרניקוס ויגיד, לא, זה לא משנה, יגידו לו, אתה אומר ככה בגלל שהתפיסה המדעית השתנתה, אז אין לך ברירה אלא לבסס את האמונה שלך על יסודות חדשים. אבל, אומר הרב קוק, מאחר והרמב״ם שחי לפני קופרניקוס, כשעדיין חשבו שכדור הארץ נמצא במרכז הקוסמוס, כבר אמר שאין זה הכרחי לומר, או אפילו ודאי לא נכון לומר, שהאדם הוא במרכז ההוויה. אם כן, אנחנו רואים שזאת אמת, שהאמונה איננה תלויה בציור הקוסמי הזה. ולכן צריכים אנחנו להודות לרמב״ם על זה שגילה את דעתו בזמן, לפני שקופרניקוס הגיע. מובן?
איזה קופרניקוס?
קופרניקוס זה היה מדען פולני שכתב את התיאוריה המפורסמת, לפיה כדור הארץ איננו מרכז העולם, אלא הוא מסתובב יחד עם כל הכוכבים מסביב לשמש. כן? זה המהפכה הקופרניקאית. קופרניקוס הספיק למות לפני שרדפו אותו. אבל המדענים שהלכו בעקבותיו נרדפו. נרדפו על ידי הכנסייה. כן. בבקשה.
חז"ל לפני קופרניקוס
סברו שכדור הארץ הוא מרכז הקוסמוס? מן הסתם שכן. למרות שצריך לומר את האמת, שהיה כבר בימי חז"ל, בימי הזוגות, היה אסטרונום גאוני אחד באלכסנדריה בשם אריסטרקוס. אריסטרקוס כבר אז הביע את דעתו שהארץ מסתובבת מסביב לעצמה ומסתובבת מסביב לשמש. אגב, גם אותו רדפו. עכשיו, מה שמעניין, הדעה הזאת נדחתה בימי קדם. הפכה להיות שולית, אבל נרשמה. רשמו שיש מישהו שאמר את זה. מעניין מאוד שבהקדמה של קופרניקוס לספרו, הוא מציין את אריסטרקוס הזה. הוא מציין אותו בין אלה שקדמו לו. מעניין שייתכן שהדעה הזאת הגיעה לזוהר. כי בספר הזוהר כתוב שהיישוב מתגלגל כגלגל מסביב לעצמו. ושהארץ, יש מקום שבו יש אור, בצד השני יש חושך וכו', ושיש בני אדם משני הצדדים. זאת אומרת שהדעות האלה הגיעו גם לספר הזוהר, וזה מעניין שזה די מאשש את קדמותו של ספר הזוהר, לפחות של החלקים שמדברים כך. כן.
יש שתי שאלות, אם אפשר לעזור על השם של אותו יווני?
של אותו יווני? אריסטרקוס. כן.
בדבר שני, אם יש 30 שניות רקע על
היבץ. 30 שניות רקע על היבץ? דוקטור זאב יבץ, לא קשור בכלל לרבי יעקב מעמדין, אני אקרא גם כן יבץ. כן? יעקב בן צבי, וזה דוקטור זאב יבץ. כן, על שמו גם הסנטור ג'אביץ, אם שמעת עליו פעם. היה סנטור באמריקה שקורא לו ג'אביץ, בעצם זה יעבץ במקום. כן. דוקטור זאב יבץ היה מראשוני חובבי ציון. הוא היה ממקימי מקווה ישראל. והוא בעצם זה שהמציא את הרעיון של נטיעות בט"ו בשבט, כך שזה קרוב לענייני דיומא. והוא היה היסטוריון גדול, והוא כתב את הספר שלו כתגובה לספר ההיסטוריה של גרץ. גרץ היה אבי ההיסטוריוסופיה היהודית החדשה, היה אפיקורוס גדול, ונגדו יצאו שני ספרים, האחד של דוקטור זאב יבץ, והשני דורות ראשונים של הרב יצחק היזיק הלוי, בשישה כרכים. גם כן ספר מעניין. שני הספרים האלה היום קצת מיושנים, אבל יש להם הרבה יסודות מעניינים.
מה זאת אומרת שיכול להיות שהדעה הזאת, הדעה האסטרונומית של אותו יווני, הגיעה לספר הזאת?
למה לא?
איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי הושפע?
למה לא? הרי רבי שמעון בר יוחאי חי אחרי אריסטרקוס. רבי שמעון בר יוחאי זה המאה השנייה לספירה. אריסטרקוס זה המאה השנייה לפני הספירה. יש ביניהם 300 שנה.
זאת אומרת, אריסטרקוס חי לפני רבי שמעון.
נכון.
אבל רבי שמעון
בר יוחאי
שבא
לכתוב
את הזוהר, הוא
הוציא פירושים
מהתורה עצמה, הוא
מסתכל
רק בתורה.
איך
יכול להיות
ש... אתה אומר שרבי שמעון בר יוחאי ילמד רק תורה.
כן.
וזאת מנעימך.
לא, אני אומר שהפירוש...
זאת אומרת, מדוע שרבי שמעון בר יוחאי בעניינים מדעיים יבנה רק ורק על התורה? הרי התורה איננה ספר מדע. אז זה ברור שאם רבי שמעון בר יוחאי רוצה לדעת מדע, הוא לומד מדעים.
הזוהר, זה לא פירוש לתורה?
הזוהר כתוב כפירוש לתורה. בצורה של, כלומר, סידרו את הזוהר באופן שזה מסודר לפי הפרשיות של התורה. אבל מה זה משנה? אם זה שלפי סדר הפרשיות או לפי סדר הפרשיות. הזוהר זה דברי תורה, כן, מה זמן?
אז איך הוא הכניס לתוכה?
עכשיו, בתוך דברי תורה, מביאים נתונים מדעיים. זה כמו שלמשל, אם יש רב שרוצה לפסוק בענייני חשמל, אז הוא קודם כל מביא את הנתונים המדעיים על החשמל. את זה הוא יודע מאיפה.
אבל רבי שמעון בר יוחאי זה לא היה נתון מדעי
עובדתי. למה לא? למה שרבי שמעון בר יוחאי לא השתמש בנתון מדעי עובדתי?
בימים ההם זה היה עובדתי שהשמש...
לא, יכול להיות שהתיאוריה הזאת התקבלה על דעתו.
לא, אז...
כלומר, זה לא כולם בבת אחת קיבלו את השיטה האסטרונומית של תלמי, של קלודיוס תלמי במגסטר. היו כאן מזרמים.
העניין שרבי שמעון בר יוחאי ראה לנכון לראות את זה בתור עובדה.
יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי הסכים, כי הוא יכול שהוא קיבל את הטיעונים של אריסטרקוס. מה הבעיה בזה? למה לא? למה זה דווקא זה עובדתי? עד רבה, זה אריסטרקוס תדק, זה מה שאני אמרתי. מה אמר אריסטרקוס? בסדר, אז מה? אבל הוא חשב שזה טוב, שזה נכון, מה יש? אולי זה גם הגיע לו ברוח הקודש, אני לא נגד זה. אבל הפחד שלכם שדעות מדעיות ייכנסו לתוך ספרי הקודש שלנו, הוא לא מקובל עליי. במיוחד, שאם אתה רואה בתנ"ך, הצורה שבה הנביאנו הסתכלו על העולם, זה ברור שזה רחוק מאוד מן המדע, מן מה שידוע לנו על פי המדע של היום. נכון?
נכון.
ודאי. זה, כלומר, זה הרבה יותר רחוק מהיוונים ממה ש... ממה שדברי חז"ל. כן? למשל, אתה רואה בנביאים שהארץ מתוארת כפלטה, והשמיים כאוהל, נכון? ומתחת לזה יש איזה חור גדול שקוראים לו השאול. כן, אז זה ברור שכל זה מבחינה מדעית אתה יכול לזרוק לפח. ואף על פי כן על יסוד זה נכתבו הנבואות. זאת אומרת שבכל דור ודור אנחנו לוקחים את הנתונים הידועים כמדע של אותם הימים, ועל פי הם בונים. מה יש, מה קרה? מפריע לך?
לא,
עכשיו
לא.
מה האמת? אני לא אגיד, אני לא אגיד לך. כן. מה אתה? מה?
הרב יכול לתת תקופיר שנקודתי שמה שעכשיו הרב אמר עד עכשיו זה נקודה פה, נקודה שם רבי שמעון חזר כולה את המפוזר, אין לי תמונה, אני חושב שיש תמונה ואז נוכל כרונולוגית ואז נוכל לקנות את התמונה הזו כרונולוגית.
האם אני יכול לעשות תקציר קרונולוגי? אתה רוצה תקציר קרונולוגי?
כן.
כן, אז אני אתן לך. שלב ראשון, תנ"ך. בזמן התנ"ך היו נביאים. בזמן התנ"ך גם הייתה תפיסה מדעית לגבי מבנה העולם, שחשבה שהארץ שטוחה והשמיים כאוהל. כשמעל האוהל הזה יש הרבה מים, ולפעמים יש חורים בתוך האוהל ויורד גשם. זאת הייתה התפיסה הקדומה. כבר בימי חז"ל, בעקבות ההתפתחות של האסטרונומיה, ידעו שהארץ כדורית, ורוב בעלי השיטות האסטרונומיות סברו שהארץ עומדת במרכז העולם, ומסביב לה סובבים הכוכבים.
מאיפה ידעו בחז"ל?
מה?
מאיפה ידעו את זה בחז"ל? מהמדע?
אני עניתי לך. אני אמרתי מאיפה חז"ל ידעו את זה. כלומר, אתה מבקש ממני לעשות תקציר, אבל אתה מבקש ממני להגיד פעמיים. בסדר. עכשיו, היו בכל זאת, גם בימי חז"ל, שיטות אחרות שסברו שהארץ איננה במרכז העולם. למשל, השיטה הפיתגוראית, ולמשל, השיטה המדהימה של אריסטרקוס, שסבר שהארץ מסתובבת מסביב לעצמה ומסביב לכדור הארץ. שיטה זו נגנזה לזמן רב, אף על פי כן אנחנו מוצאים לה הדים בספר הזוהר.
אריסטרקוס?
אני אמרתי שלוש פעמים, אני לא חוזר. נכון, אבל אמרתי אותו שלוש פעמים. אז אתה יכול, נכון שלא שמעת אותו עכשיו, אבל תלמד מהפעמיים הראשונות שאמרתי את שמו. כן? עכשיו, לאחר מכן, בימי הביניים, השתלטה הדעה שהארץ נמצאת במרכז העולם. אף על פי כן, בתקופה היא כבר כתב הרמב״ם שזה לא נכון לחשוב שהאדם הוא תכלית הבריאה, למרות שהוא סבר שהארץ נמצאת במרכז העולם מבחינה פיזיקלית. לאחר מכן הופיע קופרניקוס, והוא זה שהכריע שהארץ איננה במרכז העולם אלא מסתובבת מסביב לשמש. זמן רב אחרי קופרניקוס הופיע דוקטור יעבץ, וקצת אחרי דוקטור יעבץ הופיע הרב קוק. וקצת אחרי הרב קוק הופיע הרב דוב ביגון. זהו. אז מהתנ"ך ועד הרב דוב ביגון, עשינו עכשיו סקירה היסטורית. כן, בבקשה.
רק בשביל שלפעם אחרונה שאני חושב שהבנתי נכון, זאת אומרת, הרב אומר שגם אם יש נתונים מדעיים בתנ"ך או במפרשים של התורה, זה לא העניין, יש פה איזה
מהות פנימית ש... נכון, אז כן אתה אומר דבר חדש, אגב שלא אמרתי אותו, אבל הוא נכון. שכשהם מדברים בשפה מדעית, אין בתנ"ך ואין בחז"ל ואין אצל הרבנים וכו', לא מתכוונים ללמד אותנו מדע, אלא מתכוונים ללמד אותנו איזושהי מהות. וייתכן לפעמים שהמהות, זה גם חידוש של הרב קוק, אבל גם על יסוד הרמח"ל, באדיר במרום, לפעמים יש רעיון שכדי להביע אותו יותר נוח להשתמש בשיטה לא נכונה מאשר בשיטה הנכונה. למשל שקיעת החמה. הנה אני רוצה, הגמרא שואלת, אנטונינוס שאל את רבי, למה השמש שוקעת במערב? ואז הוא ענה לה, הוא ענה לו, כדי לתת שלום לקונה, שנאמר, הוא צבא השמיים לך משתחווים. אז זה ברור שהשמש לא שוקעת. נכון? אף אחד לא חושב שהשמש שוקעת בשום דבר. כן? אבל זה, כיוון שככה אנחנו רואים, זה מלמד אותנו מוסר. נכון? או זה כמו שאבא רוצה להגיד לילד שלו, תשמע, ילדי, הגיע הזמן ללכת לישון. תראה, אפילו השמש הלכה לישון. כן? ברור, הוא יודע שזה לא נכון. אבל זה בסדר, יש מה ללמוד מזה. אז לפעמים יש מהויות שמתבררות יותר על ידי משל הלקוח מדבר לא נכון, מאשר על יסוד דבר נכון. בסדר? כן.
למה אני שואל לך גם שהנביאים אומרים נוטה אור, שהשמיים זה כאוהד וכו', שזה רק בשביל הלימוד שמצדנו, אבל מבחינה מדעית זה לא מה שהם חושבים.
אתה אומר שיכול להיות שהנביאים היו להם ידיעות מדעיות שמדויקות יותר ממה שהם כותבים.
והתיאור של
אתה אומר, כן, יכול להיות שהנביאים היו להם ידיעות מדעיות מדויקות יותר, וזאת על סמך מה? כלומר, זה השערה, אין לך שום הוכחה לזה.
לא, לכאורה, אבל חלק מהתורה זה גם ידיעות אמיתיות על העולם.
לא, לא, אתה אומר חלק מהתורה, אני חוזר על מה שאתה אומר, אני חוזר על מה שאתה אומר, כיוון שזה חשוב שאנשים ישמעו. אתה אומר שחלק מהתורה זה ידיעות מדויקות על העולם, ואני אנתיך לא.
לא בפני עצמם, אלא
האם משה רבנו ידע את הערך של פאי, כן או לא? מן הסתם שלא.
לא, מן הסתם שמשה למד את השיעור של הרב שהסביר על אל שדאי.
כן, כן, ודאי.
ידע.
הקדוש ברוך הוא יודע, זה כן. בקיצור, התורה לא באה ללמד אותנו שום נתון מדעי, ולכן לא צריך לצפות שהקדמונים או הנביאים או החכמים תהיינה להם ידיעות מדויקות מבחינה מדעית. כל הלחץ הזה שאנשים נלחצים בו להתאים דברי תורה לדברי מדע הוא מיותר לחלוטין. כן.
בסדר, זה מקובל שהם לא ידעו. אבל לא ייתכן שהם יתרו. אתה לא יודע.
אם הם לא יודעים, אז ברור שהם טועים גם.
לא, אל תגיד. אם אתה לא יודע, אל תגיד.
הם מדברים בשפה המקובלת של זמנם. גם היום, סליחה, גם היום יש דברים שנחשבים היום כאמת מדעית, שייתכן שעוד כמה שנים אנחנו נשנה אותם.
זה המדע, המדע הוא לא מדויק.
לא, בסדר, ועל הריח, ואף על פי שהמדע הוא לא מדויק, מותר לנו לומר, האמת המדעית היא כך וכך. מתוך ידיעה של המדע יש גבולות. בסדר? אבל לא בגלל זה אנחנו לא נשתמש בו. אנחנו יכולים לזהות כל מיני פושעים על ידי ה-DNA, לא? אפשר, ה-DNA, מי גילה את ה-DNA?
בטח לא הנביאים.
לא הנביאים, נכון?
חוכמת העיבור, למשל.
חוכמת העיבור.
זה לכאורה, זה תורה. עכשיו שאני אראה, זה משהו שמדברת התורה, הגיעה ידיעה גדולה של מדע.
זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. האם חוכמת העיבור, כל כולה הגיעה בנבואה, או על ידי מדידות אסטרונומיות? זה לא לגמרי ברור. אני אסביר לך למה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שצריך לחשב תקופות ומזלות, הוא לא אומר לו איך החשבון נעשה. הוא אומר, תלמד אסטרונומיה ועל פי זה תחשב. והראיה היא שהכללים של לוח השנה אפשר להוכיח שהם השתנו במשך הדורות. מה אני אעשה? ואגב, אורך השנה השמשית בהלכה הוא מוטעה לחלוטין. שלך ברור. ואפילו הרמב״ם, כשהוא מביא את אורך השנה השמשית בהלכות קידוש החודש, אחרי שהוא כותב את זה, כמה פרקים אחר כך, הוא אומר, עכשיו אני אגיד לך את אורך השנה השמשית האמיתי. בסדר? בבקשה. ואגב, הוא דייק שמה מאוד. מה אתה אומר? בעלי חיים
שמשה מביא בעניין של קשר או
תורף.
נו. מסמן את הערה. דווקא
בעלי חיים
ספציפיים
האלה, זה לא מורה על
איזשהו
ידיע? מעבר למה שיכול להגיע אליו? אני לא אומר. שמביא שם בעלי חיים שיש להם שני סימנים? אתה אומר שעם הסימנים של השפן, הארנבת וכו'. לא, זה הלכות פשוט. הוא אומר, השפן הוא אסור בגלל קר וקר, ארנבת קר.
יפה, זה הלכות שהגיעו.
לא, זה ידיע, זה ידיע. אנחנו יודעים שהחזיר הוא מפריס פרסה והוא לא מעלה גרם. זה בעיה לדעת את זה.
אבל איך הבעלי חיים האלה הביא? זה לא
שהוא יודע, שרק
הבעלי חיים. לא, הם המצויים, הם המצויים במזרח התיכון באותם הימים. מה, ומה עם הלמה? משה לא הביא אותו. וגם הוא מפריס פרסה, כבר איננו מפריס פרסה, אפשר בשום מה לגירה.
תגיד שזה גמל.
אתה אומר שהלמה זה סוג של גמל. זה מה שאני עניתי למישהו במייל, אבל לא חייבים להגיד את זה. כן. כבוד הרב שלום, מה בדבר הלכות שנפסקו עקב הנחות מדעיות מוטעות? כגון, ברכת החמה שמסתמכת על כך ששנת החמה היא 365 ימים ורבע בדיוק. אני רוצה לציין שכשתקנו את ברכת החמה, כבר אז ידעו שזה לא נכון מבחינה אסטרונומית. כך שזה לא בעיה. כן? כי הרי ברכת החמה, אנחנו קובעים אותה על פי התקופה של שמואל. וכבר ידעו חז"ל שהתקופה האמיתית איננה של שמואל, אלא התקופה של רבדה. ואף על פי כן קבעו את ההלכה על פי תקופה לא נכונה, בגלל שהיא יותר נוחה לחישוב עבור ההמון. זה הכל. כן? כי זה יוצא כל 28 שנה. מה שאין כן, לפי התקופה של רבדה, זה כל כמה אלפי שנים שאפשר לברך ברכת החמה. חבל. נשכחו אפילו את הנוסח. נשכחו שיש הלכה כזאת. כן.
שמואל היה יודע את כל החלל, למעשה, נעיר לא היה כמו נעדה.
שמואל היה אסטרונום גדול, והוא ידע כל מיני חישובים, על פי האסטרונומיה של זמנו. נכון? הוא עצמו אומר, שמואל, שהוא לא יודע לחשב את המסלול של כוכבי השביט. הוא אומר בעצמו. נכון? טוב, הלאה. כן.
אני התחתנת, זה מזכיר לי לפסוק כמו שמואל שפעם 28 שנה אנחנו נעשה ברכת חמה למה שאתה אומר מתמאמינים בגלל חזרת השמש למסלולים ובימים לברשת. זה מזכיר לי את מה שלבוביץ' אמר על יציאת מצרים. אנחנו עושים, אנחנו נעשה יציא מצרים, נשב ולרסל. נגיד שיצאנו ממצרים, ובכל שלא יצאנו ממצרים מצרים. פשוט המעשה הדתי שהוא מחבור לאיזשהו לאקט היסטורי, ובאמת הוא לא חובר אליו.
אתה שואל, האם יש הבדל בין, נגיד, בין המצב הזה שבו יש הבדל בין ההלכה לבין המציאות, לבין ההסתמכות על מאורעות היסטוריים כגון יציאת מצרים ומעמד הר סיני, שהם יסודות האמונה וכדומה. אתה אומר שליבוביץ' אמר שזה בכלל לא משנה, יכול להיות שזה לא היסטורי, ואף על פי כן ההלכה מחייבת, וזה מה שנעשה. בסדר? אני לא חושב כך. סבור אני, שאם מעמד הר סיני לא התרחש ויציאת מצרים לא הייתה, אז אין יהדות. אין יהדות. אז היהדות היא לא נכונה. אם יתברר שאכן לא היו יציאת מצרים ומעמד הר סיני, נוכל לאכול שרימפס. אומרים שזה טעים. אני לא בטוח. אני לא בטוח. אבל אם באמת יתברר, אז זאת הזדמנות, כי אומרים שזה טעים. כן, בבקשה. מה ההבדל בין זה לזה? כי זה לא אותו הדבר. זה יסודות האמונה של היהדות. זה בנו, סליחה, אני עונה כאן. יסודות האמונה של היהדות היא זה שהקדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה. ולכן זה משמעותי שההיסטוריה תהיה אלוהית. עכשיו, עבור ליבוביץ' שאין שום קשר בין היסטוריה לבין יהדות, אפשר לקבל את הדעה שלו לפי שיטתו, אבל זה לא יהדות. מובן? טוב, כן.
לגבי מה שהוא אמר קודם על המפריס פרסה, שאתה הוספת שהלמה, גם שלא מוזכר בפרח, האם זה נובע מאותה סיבה שהתורה הוכתבה למשה ביחס לתרבות האנושית?
בוודאי. כן. אוקיי, אז כל זה היה קצת סטייה בגלל שדיברנו על עניינים מדעיים ומרכזיות האדם בהוויה לפי הרמב״ם ומה שיש לרב קוק להעיר על זה. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל המשך הכתוב, אבל קודם כל נראה את השאלות. הרב, אבל הרמב״ם ציטט בפירוש דברי חז"ל שאמרו כי חוכמתכם ובינתכם זה חוכמת העיבור, שזה ניתן רק לעם ישראל ואסור ללמד לגויים וכו', והדברים ידועים וברורים ואין מקום לכותבם על היריעה. כבודו ישים לב שאם מצטטים את הרמב״ם צריך לצטט אותו בשלמות. הרמב״ם בהלכות קידוש החודש כותב שכל הספרים שהיו בידי אבותינו בענייני אסטרונומיה עבדו, ושכל מה שאני כתבתי, אומר הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, כל ענייני אסטרונומיה שכתבתי למדתי אותה מספרי היוונים. אני אעשה ככה כותב הרמב״ם. כל זה הלך לאיבוד, פעם ידענו, כבר לא יודעים, לומדים את זה מספרי היוונים. אבל משה הביא את החיות האסורות והאכילה לפני ישראל. כלומר, היו לפניו בנס. נו, אז מה? נגיד שזה כפשוטו מה שאמרו חז"ל, שהרגשה כתוב, משה אומר, זה תאכלו. זה תאכלו, זה מה שהוא יראה להם. לקח חיה, הנה, הביא גמל, משה אמר, זה תאכלו. כלומר, זה לא תאכלו. כן? הביא להם ג'ירפה, אמר, את זה כן תאכלו. כן? בסדר, יכול להיות, ואז מה? אז זה היה נס. שלום לרב שרקי. מכון מאיר אינו חשוד כמוסד חרדי. למה לא? עצוב לשמוע חלק מתלמידים בשיעור שלך שאין להם ככל הנראה ידע בסיסי במדעים. לדעתי, הרב חייב להדגיש יותר את הפן המדעי בשיעוריו. תודה ובהצלחה. זה לא יפה להעליב תלמידים. יש אנשים שלא תמיד יש להם ידע בסיסי במדע. מה אני יכול לעשות? וחוץ מזה, יש חרדים שיש להם בסיס במדע. כך שהחלוקה הזאת של חרדי ולא חרדי ביחס לידע של המדע לא מקובל עליהם. יש באמת חרדים שיש להם ידיעה טובה במדעים. למשל, הרבי מלובביץ' זצ"ל, שהוא היה חרדי, ובכל זאת הוא ידע מדעים. כן? טוב. זה ש... תראה, ודאי שאי אפשר לצפות ממכון מאיר להיות מוסד ללימוד מדעים, זה לא התפקיד שלו. אז מי שלמד המדע. מה השיטה של ליבוביץ' אם זה לא יהדות כמו שהרב אמר? השיטה של ליבוביץ' זה קאנט. זה ענף של השיטה של אמנואל קאנט. אגב, פעם אחת הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, שמע את ליבוביץ' ואמר לו, אבל זה לא הרמב״ם, זה קאנט. ויען ליבוביץ' ויאמר, איך ידעת? כן. טוב.
נו. אתה יכול לעשות את העניין של הברכה של השמש?
באמת, ברכת החמה, אנחנו מברכים כל 28 שנה, כי לפי התקופה של שמואל, כל 28 שנה, המחזור משתלם, והשמש חוזרת למקום שבו היא הייתה בבריאת העולם. עכשיו, זה ודאי שאין לזה שום משמעות אסטרונומית, שכן, התקופה של שמואל איננה נכונה. אגב, גם שמואל ידע את זה.
אז מה ראינו פה להמשיך?
למה? כי זאת ההלכה. זאת אומרת, ההלכה רוצה שאנחנו נודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השמש. כמו שאנחנו מודים על זה שהוא ברא את הלבנה. נכון? פעם בחודש. גומרת מחזור אחד, פרחים. אז אותו דבר, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השמש. אז היינו צריכים למצוא איזושהי נקודה שהיא משמעותית עבור ההמון, שמציינת לו איזה משהו שחוזר על עצמו. אז כיוון שהתקופה של שמואל היא המפורסמת בהמון, לכן השתמשו בה. במיוחד שהיא מאפשרת חישוב יחסית קל.
צריך לנתק את הברכה הזאת.
לא צריך לנתק את הברכה משום דבר. זאת ההלכה, אני חוזר על זה.
כן, את ההלכה, צריך להודות לשמש.
צריך להודות לא לשמש, אלא לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא ברא את השמש, וזה אנחנו עושים פעם.
בלי קשר לזה שהיא מסתובבת כל עשרים, לא תזכיר את זה בכלל.
היא חוזרת למקום הכל 28 שנה, על פי תקופת שמואל. מה כל כך בעיה בזה? זה על פי תקופת שמואל זה נכון. רק שתקופת שמואל איננה נכונה, אבל על פי תקופת שמואל זה נכון שכל 28.
זה לא נכון, מה?
טוב, תתווכח איתי. מה?
אבל אני לא מבין מה שאתה
אומר. מה? הדיון הזה קשור לנפש החיים. איך הדיון הזה קשור לנפש החיים? פשוט מאוד. אנחנו דיברנו על השאלה האם האדם הוא מרכז העולם או לא. בעקבות כך, אני הזכרתי את מאמרו של הרב קוק על הרמב״ם, שבו הוא מגן עליו מפני הטענות של יעבץ, שאמר שההחלטה של הרמב״ם, שהאדם איננו מרכז העולם, זו סטייה לכיוון היווניות, היוונות. והרב קוק ענה מה שענה, שעד רבה זה טוב שלפני קופרניקוס, בא מישהו ואמר שהאדם איננו מרכז ההוויה, ולמרות זאת הוא היה יהודי מאמין וקיים מצוות. זהו, זה הכל. מתוך כך התפתח דיון שלם על היחס בין תורה לבין מדע, ואז גם גלשנו לליבוביץ' והיינו צריכים להדוף התקפות על תלמידי מכון מאיר. זה פחות או יותר מה שעשינו. בסדר? טוב, אפשר להמשיך? טוב. ועל פי זה יבואה. על פי זה יבואה פשר דבר. בעניין שינוי דעות שבין גדולי הראשונים, זיכרונם לברכה. אם האדם מישראל גדול מהמלאך, או מלאך גדול ממנו. וכל אחד משתי הדעות מביא הראיות מפורשות ממקראות מפורשים. כן, הרי אם נסתכל בנביאים, אנחנו רואים שהנביאים אמרו גם ככה וגם ככה, ועל פי דברנו הנעל יתבאר אשר באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים רק בבחינות חלוקים. כלומר, זה נכון שהאדם הוא במרכז העולם, וזה נכון שהוא לא במרכז העולם, תלוי מעל איזה בחינה אתה מדבר. כי ודאי מלאך גדול מהאדם, הן בעצם מהותו, הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו, אין ערך ודמיון ביניהם כלל. כלומר, מה שמלאכי מעלה משיגים, גבריאל, רפאל, מיכאל, מה שהם מבינים, אנחנו יכולים לעבוד 1,000 שנה, לא נגיע לעשירית ממה שהם יודעים. וכמו שכתוב בזוהר חדש, בראשית, במדרש הנעלם פרשת ויקרא, ובפרשה ויקרא אלוהים לאור יום. אז כאן ציטוט מהזוהר, תראו פה, זה לשון הזוהר קצת משונה. השגת המלאכים היא השגה גדולה, מה שאין כן למטה מהם השגה של יא וכולי. השגה של ישית היא השגת המדרגה התחתונה אשר באפר יסודה, והיא השגת בני אדם. זה ציטוט מהזוהר. שמתם לב איזה שפה זה כתוב? זה לא רק שזה כתוב בעברית, זה כתוב בעברית פילוסופית. כן? זה מעניין מאוד, יש כנראה בתוך זוהר חדש חלקים שהם בהחלט יבוא מהפילוסופיה. אבל בסדר, אם הזוהר מקבל, מקבל. ושם תזיין. המלאכים הקרובים מקבלים כוח שפע אספקלריה של מעלת יחילה, ומהם יורד לשמיים בכל צבעם, ומהם אל האדם, עין שם. ובזוהר תרומה, מלאכי עילאי אינון קדישין יתיר מינן. אז אם כן, אנחנו רואים שגם הזוהר מקבל את העמדה הפילוסופית, שהמלאך גדול מן האדם, כתוב מפורש. כן, אגב, זה גם, זה מובן קודם כל, מעניין שהוא קודם כל את הזוהר החדש, אחרי זה זוהר תרומה. מדוע? אף על פי שבדרך כלל מצטטים קודם כל מהזוהר ואחרי זה מהזוהר החדש. אבל כיוון שבזוהר החדש זה כתוב כל כך שחור על גבי לבן, ראה לנכון קודם כל להביא את הזוהר החדש. אחרי זה זוהר תרומה. אמנם, בדבר אחד, יתרון גדול לאדם מהמלאכים, והוא, אז זה מעניין מהו. לפי הרמח"ל, במה גדול לאדם מן המלאכים?
בחירה
חופשית. פה הוא לא אומר את זה. הוא אומר, והוא העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אחד בחברו. אשר זה אין בכוח כלל לשום מלאך. כלומר, האדם מאחד את העולם. כן, יש איזה מין, הוא הופך את המציאות לאורגנית.
זה בחירה נכונה, כאילו,
שהיא חופשית. אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בבחירתו החופשית, אבל גם אם לא הייתה לו בחירה חופשית, זה עניינו של האדם. כן, זה מה שלמשל כתוב בראשית רבה, שביום הראשון ברא שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים, ביום השני רקיע מן העליונים, בשלישי צמחים מן התחתונים, ברביעי מאורות מן העליונים, בחמישי עופות ודגים מן התחתונים, ביום השישי רצה לברוא את האדם, אמר אם אברא אותו מן העליונים יש קינה בתחתונים, אם אברא אותו מן התחתונים יש קינה בעליונים, מה עשה? עשה נשמתו מן העליונים וגופו מן התחתונים ויש שלום בעולם. ראינו את המאמר הזה, הוא הביא אותו. והוא מטעם הנעל, כי המלאך הוא בעצם כוח אחד, פרטי לבד, שאין בו כלילות כל העולמות יחד. וכן כתוב בצחיים שער פנימיות וחיצוניות רש ברוש יוד, שהמלאך אינו רק בחינה פרטית של אותו העולם שעומד בו, אבל נשמת האדם בכל השלושה חלקי נפש רוח נשמה שלה היא כלולה מכל העולמות העין שם. לכן אין בכוח ויכולת המלאך כלל להעלות ולקשר ולייחד כל עולם והעולם הנטוי אל ראשיהם, כיוון שאינו כלול ומשותף מהם. מעניין, אני לא יודע ביוק למה הוא העדיף להביא מקור מעץ חיים ולא הביא מהזוהר. עד עכשיו הוא כל הזמן הביא קודם כל מהזוהר, אחרי זה מהארי. וכאן הוא החליט דווקא להביא מהארי ולא מהזוהר. אינני יודע למה. וגם, עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו, להתקשר בעולם שעליו, אין תלוי בו בעצמו. זה כבר קשור לבחירה החופשית. לכן נקראים המלאכים עומדים. כמו שכתוב, שרפים עומדים. איפה זה כתוב, שרפים עומדים? מה? בישעיהו, נכון. אז זה מעניין, מה זאת אומרת ששרפים עומדים? היה אפשר להסביר שזה במחזה הזה, בשרפים עומדים ממעלו. אבל הוא מבין שזה מהות בשרפים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי אמר למי?
הקדוש ברוך הוא לזכריה.
הקדוש ברוך הוא אמר את זה
לזכריה
פתאום. ליהושע הכהן הגדול. נכון? ורק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומייחד את העולמות והאורות בכוח מעשיו, מחמת שהוא כלול מכולם. ואז גם המלאך משיג עלייה ותוספת קדושה על קדושתו, אשר בא בכוח מעשה האדם, מפני שגם הוא כלול בהאדם. ועיין כן זה בעץ חיים שער העיבורים משפרי דת. זאת אומרת, פי זה שאנחנו מעלים את העולמות, אנחנו גם מעלים את המלאכים יחד איתנו. כן. אפשר
להגיד שזה קשור לא בשקל, שזה מה שהחזל הסבירו חכם עדיף מנביא, שכי הוא נביא, יש לו ידיעות מדויקות על נושא אחד.
אבל חכם, אתה אומר שגם הנביאים יקראו מלאכי האלוהים. ולכם יש להם ידיעה ספציפית. וגם הגימל בחינות, נפש, רוח, נשמה של האדם עצמו. לא ניתן להם זה הכוח העלה וההתקשרות של העולמות ושל עצמם, מדריתם לזה העולם המעשי בגוף האדם. כלומר, ממתי יש לאדם יכולת זו של התקשרות העולמות זה בזה? רק משעה שירד לעולם הזה. אבל בטרם ירדה הנשמה לעולם הזה, גם לה אין אותו כוח של התקשרות וחיבור העולמות זה בזה. כלומר, זה בזה. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים בגוף האדם, רק אז ויהי האדם לנפש חיה של כל העולמות, כנ"ל בפרק ד'. מה אתה אומר? איפה הנשמה עומדת מול המלאכים לפני ירידתה לעולם? אז לכאורה היא נמוכה מן המלאכים במצב הזה, כיוון שכן, בגלל שהיא עוד לא בעלת אותה מעלה של התקשרות העולמות. יכול שיש לה עצמאות, אבל הוא אמר שהרי במה המלאך גדול מן האדם, זה בהשגה. אז יש להניח שלפני שהנשמה יורדת לעולם, השגתה נמוכה מהשגת המלאכים בכל מקרה. אבל יש מעלה לנשמה שאין למלאכים, זה ההתקשרות של העולמות, זה בזה. ואת זה הוא אומר, אין הנשמה מקבלת, אלא ברידתה לעולם. נכון? כלומר, היא עוד לא במקום, כאילו.
למה זו מעלה בעצם במלאכים?
מדוע זו מעלה שהעולמות מתקשרים? כי זה מגדיל את צורת החיים. זאת אומרת, אם אתה לוקח למשל חתול, ברור שחתול הרבה יותר מפותח מלטאה, ולטאה הרבה יותר מפותחת מתולעת, והאדם הרבה יותר מפותח מחתול. מה, במה הוא יותר מפותח? רק בגלל הגודל? הרי האדם גדול יותר מפיל, מפותח יותר מן הפיל, למרות שהפיל גדול מן האדם. אלא שיש באדם יכולת של חיבור של כוחות שונים זה בזה. עכשיו, אומה, זאת יותר גדול מאדם פרטי, כי אומה זאת התקשרות אורגנית של מכלול שלם של בני אדם. יוצא לפי זה שגם האדם, אם הוא מצליח להפוך את כל ההוויה למכלול אחד גדול, הוא יוצר בעל חיים, אפשר לומר, גדול יותר, שזה העולם כולו, ואפילו כולל את המלאכים. לכן זה יותר גדול. כלומר, נשמה שחלה בגוף כזה גדול, היא נשמה הרבה יותר גדולה. מובן? נשמת העולם, מה שנקרא. כן.
הרבה מאוד שלפני שהנשמה יורדת לגוף, היא בהשגה פחותה מהמלאכים.
נכון, גם עכשיו. במסיעת ישרים כתוב שהנשמה משתוקקת אל העולם העליון. משמע שכאן העולם צר עליה. אז ברור שלפני ירידתה לעולם, היא משיגה יותר ממה שהיא משיגה בעולם הזה. אבל זה לא אומר שהיא משיגה יותר מן המלאכים. כן, בשורשה היא יותר עליונה מן המלאכים. זה נכון. אבל גם את זה הוא יגיד.
עוד שאלה.
כן.
למה הוא מזכיר פה, למה הוא פשוט אומר נשמה של אדם? בפעם אחריים הוא אומר בחינות נפש רוח נשמה של זה, בכלל לא הנושא שלנו, הוא לא יכול להגיד נשמה, למה?
הוא אומר נפש רוח נשמה, כדי להרגיל אותנו למושג הזה, כי עוד מעט הוא יסביר אותו בפרק ת' דבר. כן.
אבל
מה,
לפני שנשמה יורדת,
הוא
דם מן המלאכים, כי עדיין הקשרה בעולמות,
הקשרה בעולמות,
ועכשיו הוא אמר לפני
שני
משפטים,
שבשורשה איתו... יש הבדל בין שורשה של הנשמה שהוא עליון מן המלאכים לבין מצב הנשמה לפני ירידתה לעולם הזה. גם לה, גם אז יש לה שורש ועצמה, יש עצמה ויש שורשה, זה שני דברים שונים. שורש הנשמה הוא עליון מן המלאכים, אבל יש הבדל בין שורש הנשמה לבין הנשמה.
שורש הנשמה זה הקדוש ברוך?
לא, אבל השורש הנשמה זה לא הקדוש ברוך הוא, שורש הנשמה זה שורש הנשמה. כלומר, זה הנשמה במקומה העליון, שאז היא מבחינת הרצון של הבורא עומדת בראשית ההשתלשנות של העולמות. אבל הנשמה הפרטית שלי איננה שורש הנשמה שלי. ואז היא בהמתנה, היא בסטנדביי, להיכנס אל הגוף, ורק בהיכנסה אל הגוף, היא מלא סוף סוף את תפקידה, שהוא התקשרות כל העולמות. כך שאתה יכול להבחין פה בשלוש מדרגות, שורש הנשמה, הנשמה לפני כניסתה אל הגוף, והנשמה בגוף. הלאה. והוא גם כן, עניין מראה הסולם של יעקב אבינו עליו השלום. עין רעיה מהמנה נסו קוף קף ג' ב' ויפח באפיו נשמת חיים וכו'. דיתמר בה, והיה חלום, והנה סולם. סולם, ודאי איהו נשמת חיים וכו'. עין שם. כלומר, מהו הסולם שראה יעקב? לפי הזוהר, הוא ראה את הנשמה שלו, שהיא סולם. אז זה מה שכתוב, והיה חלום, והנה סולם. זאת אומרת, אם הוא חולם, אז יש סולם. מהו הסולם? החולם. הוא הסולם. וכמו שיבר מצא השם מעלן בפרק י"ט, ועד ידי זה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. רוצה לומר, על ידי הנשמת חיים שהוא מוצב ארצה, מתלבשת קצה התחתון שלה בגוף האדם. וזהו הטעם שהמלאכים, אומר פרק י"א, המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם, עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה, כנזכר לאל פרק ו' בהגה, אף שקדושתה למעלה מקדושתנו. לא שהם חולקים כבוד לישראל, כלומר סתם ככה מצד הנימוס, אלא שבאמת אין בכוחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם, להקדיש ליוצרם, עד עליית כל קדושת ישראל עליהם מלמטה.
הרב, מה הכוונה לשלש את הקדושה?
להגיד הקדושה של קדוש, 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 לשלוש פעמים.
גם משולשת, אז.
המשלשים לך קדושה, נכון? משלשים לך קדושה, זאת אומרת, זה האמירה המשולשת של המילה קדוש.
אבל סתם פשוט פרקטי, מה באמת הכוונה מאחורי?
מה הכוונה של קדוש, קדוש, קדוש? זה בכלל לא הנושא שלו כעת. כן. מה? הוא מזכיר את זה בדרך אגב, זה כמו שאתה יכול לשאול, למשל, מה פירוש המילה קדושה? גם זה מוזכר פה. זה נושא מאוד חשוב, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. למרות שזה הוזכר. בסדר? מה משיגה הנשמה בעולם הנשמות ומה משיגה כאן? מה הוא עונג הנשמה שם? השגה? מה העונג בהשגה? הנשמה בעולם הנשמות היא נורא מסכנה, כי היא מחוסרת גוף. יחד עם זאת, אפשר להחזיר את השאלה בבקשה, כדי שנוכל להתייחס לכל פרט ופרט שלה. הנשמה, אפשר לעזור בבקשה את השאלה, כדי שנוכל להתייחס לכל פרט ופרט שלה? אני רואה שאתם עושים מאמץ יפה, כל הכבוד. אז מה משיגה הנשמה בעולם הנשמות? הנשמה בעולם הנשמות היא נורא מסכנה. משום שהיא מחוסרת גוף. יחד עם זה, יש לה נחמה מצד שהיא בעולם שכל כולו השגות. אז אף על פי שהשגתה איננה שלמה, כי ההשגה השלמה זה רק בתחיית המתים. אבל בכל זאת, מעין התענוג העליון יש בה. עכשיו, מדוע בהשגה יש שמחה? מה התענוג שבה, מה העונג שבהשגה? זה כמו שאמרו הקדמונים, אין שמחה כהתרת הספקות.
אמרנו שזה לא רשום
בשום מקום. אבל זה כן כתוב. זה כתוב במצודת ציון, או במצודת דוד, בעצם בספר משלי, וגם מעין זה בשוט הרמה סימן ה'. אבל שניהם כנראה מצטטים ממקור קדום שאיננו בידינו. אבל זאת, גם אם אין שום מקור, אבל זאת האמת שאין שמחה כהתרת הספקות. כי הספק זה היציאה מן היציבות. ברגע שאני, שמגיע לוודאות, אני פוגש את עצמי. זה השמחה הגדולה. מה משיגים כאן? משיגים כאן מה שאפשר להשיג כאן. זה קצת דת אלוהים, קצת מוסר, קצת יופי, יש דברים כאלה. אבל זה הולך ומתעצם אחרי שהאדם זוכה במעשיו בעולם הזה. אז הוא זוכה לעולם הבא. כן.
שם?
מה?
כשאנחנו מקיימים בעצם תורה ומצוות, אנחנו נותנים יותר שפע בעולם לרצון האלוקי, מקיימים יותר רצון האלוקי, ורואים בעצם לעולם מצב של שלום, נכון, נכון, נכון,
רגע, אם אני הבנתי אותך נכון, כשאנחנו מקיימים תורה ומצוות, מביאים שפע אלוהי לעולם. זה מה שאמרת?
מביא רצון אלוהי, עושים את רצון השם.
עושים רצון השם.
ויוצרים מה שנקרא שלום בעולם.
ואז יש שלום בעולם. כל זה נכון.
אוקיי. האם מכוח העובדה הזאת אנחנו יכולים להחליט כל הדיון בין המלאכים ובני האדם והרמות, ברמות האיכות של הנבראים בעולם, האם בא מצד זה, מי יש לו את הכוח יותר גדול להשפיע על רצון אלוקי בעולם?
אפשר להגיד את זה. זאת אומרת שאנחנו מדרגים את הנבראים לפי יכולתם לעשות שלום בעולם. כן, אפשר להגיד את זה. הרי זה מה שהוא אומר בעצם. שהרי ההתקשרות של העולמות זה בזה, זה סוג של עשיית שלום. כן, הרי המלאכים יש להם בעיה. יש כאלה שיודעים להגיד קדוש, יש כאלה שיודעים להגיד ברוך. אבל גם קדוש וגם ברוך הם לא יודעים להגיד, נכון? המלאכים נותנים רשות זה לזה, מלומסים. אנחנו יודעים להגיד קדוש, אנחנו מרשים לכם להגיד ברוך, אנחנו יודעים להגיד ברוך, אנחנו מרשים לכם להגיד קדוש. אבל האדם אומר את שניהם. כן? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך, נכון? וזה, כן, ועיין, לא, איפה זה? לא. כי עניין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם, כל עולם בעולם שמעליו, להוסיף קדושתם וצחצוח אורם. ועיין בהיכלות, דפיקודי. בהיכלת עניינה רש ממזיין צוף עמוד ב' בעניין קדושת המלאכים הבא מכוח אמירת קדושתנו זה לשונו. כן, יש פה, הוא כתב זל, המנקד, כי המנקד לא מבין כלום מהחיים שלו. הוא צריך להבין שזין למד זה לא תמיד זכרונו לברכה, זה גם יכול להיות זה לשונו. כן, מה? במהדורה שלך זה בסדר. כן, אבל במהדורה שלפניי, ממש הוא פישל בגדול, לא יודע למה נתנו לו כסף. אני מקווה שהוא לא לקח כסף על הניפוק שלו. ואילן, היא מתוקנת ומוגע היטב. יפה מאוד. טוב, אז אם ככה אני טועה. אז הוא צודק. כן. ואילן דימינה, אמרי שירתה. וסלקי רעותה לעילה, ואמרי קדוש. ואילן, אתם רואים פה מה הוא כתב? וילן. ממש זוועה. טוב, ואילן דיסמלה, אמרי שירתה. וסלקי רעותה לעילה, ואמרי ברוך. ומתחברן בקדושה בכל עינון דידי לקדשה, למרהון בייחודה. וכולו כלילן אילן באילן, וייחודה חדה. ומתקשרן דבדה, עד דחולו התעבידו כישורה חדה ורוחה חד, ומתקשרן בעינון דלעילה למהווה כל אחד, להתקללה דבדה. ועיין בפרי עץ חיים. אז פה אנחנו רואים פה שוב את הנקודה הזאת, שאלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך, ואלה שיודעים לקדש, למרהון, דיינו בני אדם, הם מחברים את זה בזה. ואין בפרי עץ חיים, בכל פרק ג' משאר חזרת העמידה, מבואר שם כוונת עניין אמירת הקדושה, שהוא עלה את התקשרות עולמות עליונים, להוסיף בהם על ידי זה תוספת קדושה ואור עליון, ואולי מזה יצא מנהגם של ישראל, שנוהגים להעלות עצמן בעת אמירת הקדושה. כן, יש איזה מין קפיצות כאלה. וזה אין בכוח שום מלאך ושרף לעשותו בעצמו תחילה כנל, לזאת לא יפתח פיו עד עליית הבל פיהם של קדושת ישראל כבוצה מה. ואילו היו כל ישראל מסוף העולם ועד סופו שותקים חס ושלום מלומר קדושה, ממילא בהכרח היו גם הם הנשתקים מלהקדיש קדושתם. ספרים שפעם אחת הרב קוק למד בלילה בישיבת וולוז'ין, הוא והחברותה שלו, והם קצת עייפים. אמר הרב קוק, אולי אנחנו עכשיו היחידים בעולם שלומדים, אז כדאי שנשתדל כדי שהעולם לא יחרב. הרב חרלאפ יש לו ביטוי כזה, הוא אומר, אם כל ישראל מסוף העולם ועד סופו היו מחליטים שהם לא רוצים בקיומו של העולם, העולם היה מתבטל. ביטוי כזה. כן, בבקשה, אפשר?
וזה אין בכוח שום מלאך ושרף וכולי. אז איך מה
הרמב"ם
אומר שהמלאך
יותר גבוה מהאדם? הרמב"ם אומר שהמלאך גבוה מן האדם בגלל שיש לו השגה יותר גבוהה.
כן, אז בואו...
פה מה שהוא אומר זה שהמלאך הוא, הוא לא מסוגל לחבר עולמות, אבל מצד ההשגה הפרטית שלו גבוהה מזו של האדם.
אבל
הידוע
איזה אדם
הוא, במה
אדם
נמדד
שיותר
גדול?
מה שהוא יכול להשפיע,
שהוא יכול להשפיע, להטיב, לאדם שגדול? לא, לפי הרמב״ם, מה שקובע את הדירוג בין הנבראים זה ההשגה האלוהית. ומאחר והמלאך משיג השגה יותר גבוהה, לכן הוא עליון מן האדם. מה?
מה הכוונה השגה טובה? במה?
הוא יודע את השם יותר טוב מאיתנו. וזאת בגלל שהוא לא נתון בגוף כמונו. והגוף גורם לנו לראות את הדברים בצורה סובייקטיבית, מלא מוטעת. כך כותב הרמב״ם. כן. הרב לא ענה, מה משיגה הנשמה לפני רידתה, ומה אחר כך? האם משיגה את עצם האלוהות, מי הוא השם וכדומה? ואיך זה תמידי ללא הפסקה כמו בעולמנו, שכשהאדם עוזב הלימוד נפסק את ההשגה? לא, ברור שאת השגת עצם האלוהות לא ניתן לשום נברא, לא למלאך ולא לנשמה. כן. אלא מה? זה נכון ששם ההשגה היא תמידית, אבל מה שלא ברור בשאלה שלך, האם אתה מתכוון לפני רידתה או אחרי צאתה? לפני רידתה היא עדיין איזה מין נקודה כמעט בלתי מפותחת. רק אחרי רידתה לעולם הזה מתגלה הזוהר העליון שלה מכוח מעשה האדם בעולם הזה. כן. וכן?
אולי יותר נכון לומר, שלב אחד, רק אחרי חזרתה, אחרי ירידתה, זה אז מתגלה זוהר.
כן, זה מה שאמרתי.
לא, כי אף אמר, רק אחרי ירידתה.
וחזרתה. אני אמרתי את זה.
לא הבנתי.
אמרתי מה שאמרת. מה שאמרת, אמרתי. טוב. ואילו היו כל ישראל, מה?
משה איפה היה ב...
איפה משה הוא היה? איפה מה? מתי?
האם השם 40 יום, 40 יום,
הגיע
להשגה של מלאכים, או שהוא הגיע...
האם משה הגיע להשגת המלאכים, או למעלה מן המלאכים? תלוי לפי מי. ואילו היו כל ישראל, מסוף העולם ועד סופו שותקים חז ושלום מלומר קדושה. ממילא, בהכרח היו גם הם הנשתקים מלהקדיש קדושתם, ואין בזוהר בלק, קוף צדיק עמוד ב'. וזהו שאמר הנביא, בעומדם תרפנה כנפיהם. מה זה בעומדם? רוצה לומר, כשישראל למטה עומדים שותקים. ממילא תרפנה כנפיהם של המוני מעלה. טוב, זה חידוש עצום בפסוק, כן? כי בפסוק, לכאורה, אין שום רמז למעשה בני אדם. אבל זה חידוש, אפשר להגיד חידוש כזה. בעומדם, כשישראל עומדים, תרפנה כנפיהם של האופנים. כי עניין אמירת קדושתם הוא גם בכנפיהם, וכמאמר המזל, כתוב אחד אומר, וכולי הם מיניו ימעטו. אמר רב חננאל, אמר רב, אותן שאומרות בהן שירה. כלומר, איפה ראינו שיש כנפיים שאומרות שירה? זה בגלל שאצל ישעיהו תיאר את המלאכים משישה כנפיים, ואילו יחזקאל עם ארבעה, אז אומרים ששניים נפלו בחורבן. מי הם השניים שנפלו בחורבן? אז אחת הדעות היא, אלה שאומרים בהן שירה. משמע שהכנפיים עוזרות לומר שירה. כן? לפי זה פסקה השירה, כן? בגלל החורבן. ועיין זוהר חדש בראשית י' ג' רש עמוד ב' כל המולה וכו', אלא ששם פירש כנפיהם מלשון כנופיה. כנופיה הכוונה התקבצות. התקבצות שלהם, שהם מתקבצים. אז כלומר שכשישראל עומדים, אז גם הקיבוץ של המלאכים מפסיק. ההתקבצות של המלאכים מפסיקה. ולזאת המון ציוות מעלה, כיתות כיתות יש... אחת אומרת קדוש ומסרפים, כמו שכתוב ביחלות דבראשית ופקודי ביחלה, תניינה שם בבית עמוד א', ושם רשמם זין סוף עמוד א', או כמו שכתוב, שרפים עומדים ממעלו, וגומר וקרא זה אל זה ואמר קדוש, וגומר, והשנית לעומתם משבחים ואומרים ברוך, והם האופנים וחיות, כמו שאמרו רז"ל, רש פרגיד אנשי, והאיקה ברוך, ברוך אופנים הוא דאמרי לה. וכמו שסידרו אנשי כנסת הגדולה בקדושת יוצר, שגולקת מקדשת כפי מקורה ושורשה בעולמות. אבל ישראל קיבוצי מטה, אומרים שניהם קדוש וברוך. להיות כוללים כל המקורות והשורשים יחד. וזה הוא גם כן עניין אמירת פרק שירה. שאמרו זל, כל האומר פרק שירה בכל יום וכולי, שעל ידי אמירת האדם אותו, שהוא כולל כל הכוחות כולם, הוא נותן כוח למלאכים והשרים של כל אלו הבריות שאומרו אלו השירות, ועל ידי זה הם מושכים חיותם ושפעם להשפיע בכל התחתונים, ועיין בזה בליקוטי תורה בטעמי מצוות, פרשת ואתחנן. עד כאן להיום. שלום. וזהו.